קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's the voice on the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. תוכנית הקולנוע של רדיו הקצה, דיבורים, דיבורים, דיבורים וגם קצת שירים. זאת תוכנית מספר 419, היום 6 במרץ 2024, כף וו אדר א' תו שין פי ד'. ואת סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בן אש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן נחומזון, עדי נוי, אביעד דיפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין. תודה לכל הצוות שעובד פה מחר כליים להביא לכם את התכנים שאתם שומעים וקוראים באתר kzradio.net ובפייסבוק, ברשתות החברתיות. וכל ההפקה שקורית פה כדי שהכל גם יגיע אליכם, יש אפליקציה, יש אתר, יש פודבין, יש פייסבוק, ייכנסו לכל ותראו את כל התכנים של רדיו הקצה. תודה לקואמי שבזכותו כולנו פה, ותודה לכם שעבורכם כולנו פה, אתם שמאזינים לתוכנית הזאת. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות ממש עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת מטעם הסינמטק, וכמה הטבות של איך אתם תוכלו לראות סרטים גם בזול. נתחיל ממחר, ביום חמישי בשעה 9, תתקיים הקרנה מיוחדת של הסרט מוסקבה אינה מאמינה בדמעות, במסגרת שבוע סרטי נשים. בשנת 1958, שלוש נערות מגיעות למוסקבה, מתגוררות יחד במגורי הפועלות. בחלוף 20 שנה, האם הצליחו אנשים האלה לנווט את חייהן כרצונן? הסרט הזה זכה בפרס האוסקר לסרט הזר ב-1980. לפני הסרט התקיים הרצאתה של לנה רוזובסקי. בגיל 40, החיים רק מתחילים. ניתוח עכשווי של הדמויות הנשיות בסרט האיקוני של הקולנוע הסובייטי. לנה רוזובסקי, יש את התקשורת, מגישת רדיו בכאן, תאגיד השידור הציבורי. כל זה קורה מחר ב-9, מוסקבה אינה מאמינה בדמעות. בשישי ב-9, יוקרן סרט הביקורים החד והמעולה של מוני מנינג ווקר, אני מזכיר, אני מקריא לכם טקסט של הסינמטק, של מוני מנינג ווקר, איך לעשות סקס. הסרט זכה בפרס הגדול במסגרת מבט מסוים בפסטיבל קאן, ועוקב אחר שלוש מתבגרות מבריטניה, היוצאות לחופשה פרועה באי יווני, אם אני זוכר נכון, שאמורה להעביר אותן מהניעורים אל הבגרות, בין משקה אלכוהול אחד לאחר, הן חוקרות את חברותן, את המורכבות של נשיותן, ואת רזי המיניות. בדרכו ייחודית, הסרט מצליח לחמוק מהקלישאות הקולנועיות של דרמות התבגרות, ומציע אלטרנטיבה מעניינת. אתם, אז הנה סינמסקופ ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה, איך לעשות סקס? 15 שקלים בלבד, הוא יעלה לכם, אם בעת הזמנת הכרטיס תזינו את קוד ההטבה, KZ24, KZ24, באותיות קטנות, באתר הסינמטק, וסרט הביקורים של מוני מנינג ווקר, הצלמת, כן, צילמה את סקראפר, את מה עובר על ג'ו, למשל, תוכלו לראות את זה ב-15 שקלים, ואם תעשו לכם דאבל פיצ'ר, יהיה לכם שלוש נשים צעירות, נערות צעירות, נשים צעירות, במוסקבה ב-1980, בסרט מוסקבה אני מאמינה בדמעות, ושלוש צעירות מתבגרות בבריטניה, באיך לעשות סקס. מעניין. עוד במסגרת שבוע הנשים, יוקרן לסרט אלוהים אתה שם, זאת אני מרגרט, בראשון, ב-8:30, בעצם הקרנת הבחורה הישראלית של הסרט הזה, שלא הופץ בארץ. מרגרט סיימון, בת ה-12 ומשפחתה, עוברים מניו יורק לפרברי ניו ג'רזי, מכיוון שאימא נוצרית קתולית, בעוד שאבי היהודי מחליטה מרגרט לצאת למסע לגילוי זהותה על רקע התבגרותה המינית. סרט עטור שבחים מבוסס על רב המחר ההיסטרי של ג'ודי בלום, שכל נערה מתבגרת קרה בזמנו וקורית עד היום. אז זה ביום ראשון. פרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il, cinema.co.il, פרטים על כל הסרטים האלה, כרטיסים והמון סרטים נוספים. היום אנחנו נדבר על האוסקרים. ביום ראשון בלילה, כלומר בלילה שבין ראשון לשני, שעון ישראל, התקיים טקס פרסי האוסקרים, לשנת, לסרטי 2023, לשנת 2024 הפרסים. ג'ימי קימל יחזור להנחות את הטקס, ואני חושב שזה ניסיון של האוסקרים לחזור לאיזושהי שגרה שבו זה חוזר להיות הטקס הבכיר מבין פרסי טקסי הפרסים שמשודרים בטלוויזיה בברודקאסט האמריקאי. בשנים האחרונות זה קצת ירד בגלל הקורונה, וגם בגלל שהסרטים לא משכו קהל מספיק רחב. השנה מועמדים אופנהיימר וברבי, ולכן התופעה הזאת שנקראת ברבנהיימר תוזכר הרבה מאוד לאורך הטקס הזה, ויפמפמו את זה לא מעט. אחד, ברבי סרט שהכניס מעל מיליארד דולר, אופנהיימר סרט שהכניס לא מאוד רחוק מזה, 800 מיליון דולר, תופעות גלובליות שמייצגות משהו מה, לא רק מהקולנוע וההצלחה והקהל, אלא משהו, אומרות משהו על העולם שבו אנחנו נמצאים בו, איזה מין מטאפורות לציידגייסט שאנחנו חיים בו. אני אקדים ואומר שעוד רגע נעשה ככה כמה תחזיות ונסתכל על כמה מהקטגוריות הבולטות בתחרות, אבל הטקס הזה אמור להיות של אופנהיימר. בדרך אל האוסקרים, מגלובוס הזהב, בפטה והגילדות למיניהם שכבר חילקו את הפרסים שלהם, אופנהיימר הוא הזוכה הגדול. אז אלא אם תהיה שם איזושהי הפתעה של מישהו, החליטו פתאום להתקומם נגד הבליץ הזה של הפרסים של אופנהיימר, אופנהיימר אמור להיות הזוכה. זה יהיה, אם יהיו הפתעות, אז יהיו הפתעות. אבל נדבר על התחזיות שהן פחות או יותר מה שאמור אמור לקרות. אז זה יהיה אופנהיימר שיזכה ברוב הדברים, ולכן נתחיל עם זה. זה אחת הנעימות מתוך פסקול הסרט אופנהיימר, פסקול שכנראה יזכה באוסקר, כבר זכה בגרמי, זכה בפרסים נוספים בדרך. לודוויג גורנסון הוא המלחין, שעובד כבר סרט שני עם כריסטופר נולן, ולפני זה היה המלחין הקבוע של ריין קוגלר, פנתר שחור למשל, ומי שהנעימה שלו פתחה את התוכנית הזאת במשך קרוב לשנתיים, האם אתם זוכרים את זה? אז זה לודוויג גורנסון, וכנראה שהוא יהיה זוכר אוסקר ביום ראשון בערב, או ביום שני בבוקר. אני מאוד מאוד בעד הדבר הזה. אני לא חושב שאופנהיימר היה הפסקול הכי טוב ששמעתי השנה, אבל הוא מעניין. בדרך כלל בתוכניות האלה שאני עושה לפני האוסקרים, אני משמיע קטעים מהפסקולים המועמדים ומהשירים המועמדים. השנה, אוסף השירים שמועמדים כל כך תמוה, שאני לא בטוח ש... נשמע כאילו קטעים קצרים מהשירים המועמדים, ונדבר בהמשך על איך קרה שהשירים הכל כך, כל כך משונים האלה, הם אלה שמועמדים. אז אופנהיימר מועמד ל-13 קטגוריות, פרסים, יש סיכוי מאוד טוב שהוא יזכה בוודאי בשלושה מהם, סרט הטוב ביותר, במה הטוב ביותר, שחקן משנה, הטוב ביותר לרוברט דאוני ג'וניור, האם הוא יזכה גם בפרס השחקן הטוב ביותר? זה, בעיניי זה פתוח, כי אני לא מרגיש שקילן מרפי הוא שמגלם את רוברט אופנהיימר, הוא המועמד הכי טוב שיש, אבל באמת בדרך אל האוסקרים הוא כן זכה ברוב הפרסים, אז זה כבר מעלה את, את הסיכוי שזה לארבעה פרסים בכירים מאוד שהסרט הזה יזכה. אני שמח מזה, כי זה שילוב, אני שמח מהזכייה הפוטנציאלית של אופנהיימר, כי זה שילוב, אם באמת זה יקרה, בין אומנות ומסחר. אני חושב שזה אלה הרגעים הגדולים של הוליווד, שעושים סרטים שנגישים לקהל מאוד מאוד גדול גלובלי, וגם שיש בזה משהו שהוא אישי ליוצר שלו, סרט שמעט כריסטופר נולן ובבימויו, ושיש בו משהו שהוא גם מעניין מבחינה קולנועית, הוא לא סתם בידור. בשנים הקודמות, סרטים כמו הכל בכל מקום בבת אחת, או נומדלנד, את נומדלנד אהבתי, את הכל בכל מקום בבת אחת לא כל כך אהבתי, אבל סרטים שהיו קטנים מדי, ונדמה שלפעמים באוסקרים מבוחרים באומנות, ופחות בסרטים שככה מצליחים להיות גם אומנותיים וגם מתקשרים עם קהל רחב, שזה אני חושב שזה מה שהוליווד מנסה. רוצה לעשות, ולכן הסרטים האלה הם בעיניי המעניינים. לסרטים הארטיסטים יותר יש את הפסטיבלים, פסטיבל כאן וכל זה, אוסקרים, זה המקום שבו האם הסרט באמת הצליח להפוך לאיזושהי סוג של תופעה, גם להיות מעניין קולנועית וגם להיות איזושהי סוג של תופעה שהקהל מכיר בה, קהל הרחב, לאו דווקא אותם 10,000 אנשים, פחות מ-10,000 אנשים שמצביעים לאוסקרים ברחבי העולם. אז אופנהיימר מבחינתי זה זאת אופציה מצוינת לאוסקרים. זה גם יקרה נדיר שבו אם זה באמת יקרה, שסרט השנה שלי זוכה בפרס האוסקר, זה לא קורה הרבה. אבל כשזה קורה, אז זה משמח אותי. בדרך כלל הסרט שאני, לכן אני תמיד חושש, כשסרט שאני אוהב מועמד והוא מועמד מוביל, אני תוהה האם זה ידפק, כי לרוב האוסקרים לא מסונכנים עם הטעם האישי שלי. אני יכול לנסות להמר ולנחש ולחזות ולצפות מי יזכה, אבל זה לרוב לא בא מתוך מה אני הייתי מצביע, או למה אני רוצה, או מה אני רוצה שיזכה לה, מה נראה לי שיקרה. בואו נעבור על רשימת הסרטים המועמדים, 10 הסרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, והיא רשימה מאוד מאוד מעניינת, כי יש בה כמה דברים לא צפויים. בתוך עשרה סרטים, יש לנו 3 סרטים שאינם דוברי אנגלית. שזה מפתיע. היו סרטים לא דוברי אנגלית שמועמדים, היו מועמדים בשנים קודמות, דבר אליה, של אלמודובר, החיים יפים של רוברטו בניני, והיו גם סרטים שזכו, זה נדיר, אבל זה קרה. פרזיטים בשנת 2020 זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, הסרט הראשון שאינו דובר אנגלית שזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר. השנה יש 3 סרטים שאינם דוברי אנגלית שמועמדים לפרס הגדול, וזה מעניין, זה אומר משהו, אני חושב שבסופו של דבר, למרות ברבי ואופנהיימר, כשמצביעי האוסקרים, שבאמת הם נהיו גלובליים, פעם האוסקר זה היה חבורה של גברים מלוס אנג'לס, ועוד קבוצה בלונדון, ועוד קבוצה בניו יורק, אלה היו רוב המצביעים, רובם גברים, רובם לבנים, רובם מבוגרים, ואז האוסקר היה כאילו פיטה ממבה. האוסקרים בשנים האחרונות מנסים לתקן את, ה, את הדבר הזה, להפוך את זה לעניין גלובלי, יש לא מעט מצביעים, מה זה לא מעט? יש איזה 5 ישראלים אפילו שמצביעים, ראיתי שיש מצביעים בפיליפינים ובתאילנד ובמזרח אירופה, מנסים לפתוח את זה לכלל התעשייה העולמית, להבין שכנראה גם הקולנוע הוליוודי הוא כבר קולנוע גלובלי, ולעשות את זה בציר שמבחינת הגיל יהיו יותר צעירים, מבחינה מגדרית יהיה קצת יותר שוויון, בין גברים ונשים הם לא שם, זה לא שוויוני, אבל זה קצת יותר טוב ממה שזה היה בעבר, וכמובן מבחינה דמוגרפית ומבחינה אתנית, שזה לא יהיו רק גברים לבנים יהודים, פנסיונרים, אלא קהל רחב, ובעיקר קהל, או קהל מצביעים, שעוסקים בקולנוע עכשיו, הם לא כאמור הפנסיונרים שלה, של התעשייה, אלא אנשים שבאמת עובדים בה. ולכן זה אולי מסביר את זה שהטעם קצת נפתח. אז יש את אנטומיה של נפילה, סרט צרפתי שבימה ג'וסטין טריה, שהוא סרט נפלא, הוא אמור לצאת בקרוב בארץ, ונדבר עליו ברחבה ברגע שהוא יצא באמת, סרט מצוין, זכה בדקל הזהב בפסטיבל כאן, וצריך לשים לב לסרט הזה, כי הוא עשוי להפתיע בלפחות 2 קטגוריות. עוד רגע נדבר על זה. אזור העניין של ג'ונתן גלייזר, שהוא סרט בריטי, אבל הוא סרט דובר גרמנית ופולנית, שמתרחש בפאתי אושוויץ, המשפחה שגרה מחוץ לחומות של אושוויץ. אז כאמור, סרט בריטי, או קופרודוקציה בריטית פולנית, אבל דובר פולנית. וחיים שלמים, Past Lives, של סילין סונג, שאומנם סרט אמריקאי, אבל דובר ברובו קוריאנית. סרט שבנשמתו הוא סרט קוריאני, אבל שמתרחש בין קוריאה, קנדה וברוקלין, וגם רואה. אם אתם רוצים להוסיף לזה, אפשר להוסיף לזה גם את רוצחי פרח הירח של סקורסזי, שבחלקו משמעותי מאוד דובר את שפת האוסייג' של שבט אוסייג', השפה האינדיאנית הילידית של בני השבט, שמדברים בשפתה האמיתית. זה אומר משהו שבאמת הסרטים או המצביעים או הקולנוע נהיה גלובלי, לאנשים נוח יותר עם, עם, עם כתוביות תרגום. זה באמת השפעה, אני חושב, של נטפליקס לעולם. אני חושב שביקרו הרבה את נטפליקס על זה שהם מעבירים את, את הקולנוע למסך הקטן, אבל בסופו של דבר נטפליקס גם עוזרים להנגיש קולנוע זר לקהל רחב מאוד, ולידד את הקהל עם כתוביות תרגום, שבסדר, שנים אומרים שבאמריקה הם לא, אנשים לא מוכנים לראות סרטים עם כתוביות תרגום, ואני חושב שזה קצת השתנה בזמן האחרון. ובגלל שהזכרנו את חיים שלמים, חיים שלמים הוא סרט, סרט ביקורים של הבמאית שלו, סלין סונג, ושני סרטי ביקורים, מבין 10 מועמדים, שני סרטי ביקורים, חיים שלמים ואמריקן פיקשן, של קורט ג'פרסון, וזה גם יוצא דופן, וזה גם מעניין, להצליח להגיע למועמדות לסרט הטוב ביותר באוסקרים, כבר בסרט הראשון שאתם עושים, זה נדיר, זה יוצא דופן, זה גם אומר שנקודת המבט נפתחת של המצביעים, אבל זה גם אומר, שוב, איזשהו סוג של, אני רואה בזה דווקא איזשהו סוג של אקט של מחאה. מצד אחד, באמת יש לנו את אופנהיימר ואת ברבי. הגדולים וזה, או סרטים של מרטין סקורסזי, או סרטים של כן, כריסטופר נולן וכן הלאה, אנשים כאילו המותגים. אבל יש איזשהו חיפוש, כי הם אומרים, אוקיי, אם אתם פותחים את הרשימה 10 סרטים, אז אנחנו רוצים שיהיו שם גם סרטים לא אמריקאים, גם סרטים לא דוברי אנגלית, וגם סרטים של במאים שאנחנו לא מכירים אותם. מה שמעניין הוא שבעוד שאת רשימת הסרטים המועמדים הרחיבו 10 סרטים לפני כך וכך שנים, זה כבר קרוב 10 שנים, אני חושב שזה בעקבות האביר האפל של כריסטופר נולן, זה קרה. רשימת המועמדים לבימוי נשארה 5 סרטים. לכן, לדעתי, לא רק לדעתי, בעצם רשימת המועמדים האמיתית היא של הסרטים שמועמדים לפרס הבימוי ושהם חופפים לפרס הסרט. וזה, הסרטים הם אנטומיה של נפילה, שבימה ג'וסטין טריה, הצרפתיה, רוצחי פרח הירח של מרטין סקורסזה, אופנהיימר של כריסטופר נולן, פור תינגס, מסכנים שכאלה של יורגוס לנטימוס, ואזור העניין של ג'ונתן גלייזר. לא ברבי. ואם אני חושב שהכותרת הגדולה של יום שני בבוקר תהיה, ברבי היא המפסידה הגדולה של, של האוסקרים. אני חושב שברוב הקטגוריות שבהם ברבי מועמדת, יש לסרט הרבה מאוד מעריצים, יש אנשים שרוצים מאוד שסרט יזכה, כדי להראות שהאוסקרים פתוחים לסרטי פופ, אבל גם סרטים שנעשו על ידי נשים, ושיש בהם איזשהו סוג של נקודת מבט פמיניסטית, אבל צריך לזכור שברבי הוא בסופו של דבר, סוג של קורנפלקס, אולי עם תוספת ויטמינים, אבל זה עדיין מזון מאוד מאוד מעובד, ומלא מאוד, מלא סוכר, והתופעה הזאת של ברבי, דיברתי על זה פה בחודשים האחרונים, היא תופעה שבעיניי קצת יצאה משליטה, לפחות בכל מה שקשור לפרסים. כל עוד זה סרט שהוא שובר קופות והופך לתופעת הפופ של השנה, אני מסכים לגמרי. הסרט בלי קשר לדעתי האישית לגביו, באמת מצליח ללכוד איזשהו רגע כזה שבו הקהל גם מתלהב ממנו, גם הופך אותו לסרט פולחן, גם רוצה לחזור אליו שוב ולחיות בתוכו, וגם אומר משהו על המקום, על העולם הזה שבו אנחנו נמצאים, העולם, גם העולם הקולנועי שבו אנחנו נמצאים, של נקודת המפגש של מסחר ואג'נדה, אם תרצו, איך לעטוף רעיונות בסוכריה שהיא קלה לעיכול. גם הסרט אומר זה, גם הסיפור של הצעצוע בתוך הסרט, וההתעוררות וההתבגרות של הצעצועים בתוך הסרט, בתוך עולם כזה פלסטיקי כמו הוליווד עצמה. זה סרט מאוד מעניין, אני מסכים. אבל האוסקרים, פה אני חושב שהתקשורת והקהל קצת יצאו משליטה, ולכן יש סיכוי טוב מאוד לאוסקרים יהיה השנה רייטינג מאוד גבוה, יחסית למה שהיה בשנים האחרונות, כי המעריצים של ברבי יבואו לראות, אבל למחרת בבוקר, יהיה לה אוסקרים עליהו מאוד גדול, כי אני חושב שברבי יפסיד שוב ושוב ושוב. בסופו של ערב, אם אני צריך להמר עכשיו, אני חושב שברבי יצא במקרה הטוב עם שני פרסים. שיר ואיפור. זה איפור ושיער הזה ביחד. לדעתי גם לא זה. לדעתי רק שיר. אני חושב שבכל קטגוריה שבה ברבי מועמד, מי שיקח את הפרס, אם חשבתם, נגיד, אני חשבתי בהתחלה, הוא ייקח על עיצוב תפאורה מאוד יפה, ייקח על תלבושות מאוד יפה, ייקח על כל מה שקשור בצד הטכני של העבודה, העיצובי של העבודה, כולל איפור ושיער. אני חושב שבכל אחד מהדברים האלה, מי שבסופו של דבר יזכה, יהיה מסכנים שכאלה של יורגוס לנטימוס. ואם חושבים על זה באמת, מסכנים שכאלה, מספר סיפור מאוד דומה לסיפור של ברבי. סיפור על, על, על אישה שנבראה במעבדה, ושאין לה תודעה ומודעות, והיא ככה מתעוררת לחיים, ופתאום נהיית מודעת לנשיותה, ולה פלסטיקיות של העולם שבתוכו היא גרה, והיא יוצאת למסע אל העולם כדי להבין מי היא. מסכנים שכאלה וברבי מספרים סיפור מאוד דומה, בתוך עולם היפר מעוצב, מאוד לא ריאליסטי, עולם שברור שהוא עולם בדיוני, סוריאליסטי, קולנועי, שמתפקד כמטאפורה. לכן מה שברבי עשה עבור הקהל הרחב, מסכנים שכאלה, עושה עבור קהל קצת יותר מצומצם, כי זה באמת סרט ארט-האוס פסטיבלי, מאתגר, עם נקודת מבט אומנותית מאוד מאוד יוצא דופן, כמו בסרטים אחרים של יורגוס לנטימוס. אבל לא, מספר סיפור, בסופו מספר סיפור דומה, ולכן אני חושב שהפרסים האלה, וזה אלה הסרטים שבהוליווד מחפשים באוסקרים, את הסרטים שיש בהם איזשהו סוג של התעניינות אומנותית, שמצליחה להיות נגישה לקהל הרחב. וברבי, באמת, עם כל הכבוד לו, הוא לא זה. הוא באמת שיר פופ יפה, אבל הוא לא יצירה אומנותית לדעתי. כלומר, אני, אם באמת זה יקרה, ומסכנים שכאלה יזכה בכל הפרסים שמאמרים עליהם שברבי יזכה, אני אהיה בעד הדבר הזה. אז עיצוב, מסכנים שכאלה. מה עוד? תלבושות? בוודאי שמסכנים שכאלה. איפור? יכול להיות שגם מסכנים שכאלה. תסריט? כן, גם פה אני לא בטוח שלברבי יש הרבה סיכוי. אז זו הכותרת שאני צופה שתהיה. אופנהיימר זכה, ברבי יצא כמעט, או המפסיד הגדול של הערב, כמעט יצא בידיים ריקות מהטקס הזה. אחד הדברים שמעניינים במסכנים שכאלה, זה המוזיקה שכתב המלחין הבריטי ג'רסקין פנדריקס, שזה הפסקול הראשון שהוא כותב לסרט, והוא עמד עליו לאוסקר. אני לא חושב שהוא יזכה, אני לא יודע, אבל הרבה זמן לא שמעתי פסקול שהמוזיקה שבו מתאימה בול לצילום שבסרט. המוזיקה נשמעת כזה קצת מזייפת, והצילום נראה כאילו הוא קצת עקום, ואם הדשה לא מתאימה. הנה קטע קטן מתוך הפסקול של מסכנים שכאלה, המועמד לאוסקר. נדבר על הקטגוריה הכי מותחת באוסקרים, ושתמשוך אליה הכי הרבה תשומת לב, ואז שוב הכותרות למחת הבוקר, האם סקנדל או האם היסטוריה, או לא זה ולא זה. הקטגוריה היא כשחקנית בתפקיד ראשי. המועמדות הן אנט בנינג על נייד, לילי גלדסטון על רוצחי פרח הירח, סנדרה הולר על אנטומיה של נפילה, קרי מוליגן על מאסטרו, אמה סטון על מסכנים שכאלה. אז קודם כל, אני צריך להגיד, אני חושב שמאסטרו, הסרט שקיבל משהו כמו 10 מועמדויות, הוא יצא בידיים ריקות, למרות שסטיבן ספילברג חתום שם כמפיק, ומרטין סקורסזה חתום שם כמפיק אחראי, אבל אני חושב שהסרט הזה יצא בידיים ריקות מהטקס הזה, ולא אף אחד לא באמת יהיה אכפת. סרט שאני אוהב, אבל אף אחד לא יהיה באמת אכפת מזה. התחרות היא לכאורה בין אמה סטון על מסכנים שכאלה, ולילי גלדסטון על רוצחי פרח הירח. עכשיו, בכל פעם שבתחרויות שהובילו בדרך אל האוסקרים, הן התחרו זו מול זו, לילי גלדסטון זכתה. בכל פעם שהקטגוריות הופרדו, או שהם לא התחרו זו מול זו, אמה סטון זכתה. כלומר, בגלובוס הזהב יש את הקטגוריה של קומדיה, וקטגוריה של סרט דרמה, ואז אמה סטון הייתה בצד של הקומדיה, ולילי גלדסטון בצד של הדרמה, ואז שתיהן זכו. בבפטה, הבריטים ממש לא התלהבו מרוצחי פרח הירח. לילי גלדסטון בכלל לא הייתה מועמדת, אמה סטון הייתה מועמדת וזכתה. אבל בפרסי גילד את השחקנים והשחקניות בשבוע שעבר, או לא, זה כבר שבועיים, לפני שבועיים, הם שוב התחרו זו מול זו, לילי גלדסטון ואמה סטון, ולילי גלדסטון זכתה. למה זה תחרות טעונה? לילי גלדסטון היא שחקנית ממוצא ילידי, אינדיאנית, המועמדת ראשונה לפרס הזה ממוצא אינדיאני, ואם היא תזכה זה יהיה אירוע היסטורי, כי הוליווד לא רק רוצה לתת את הפרס לטוב ביותר, אלא גם למי שלא... למועמד הלא צפוי, למועמדת לא צפויה, לאנשים שעד עכשיו היו בשוליים של התעשייה, ושלא זכו להכרה שלהם, ואינדיאנים עד לפני כמה שנים, גם שחקנים לבנים גילמו את הדמויות, דמויות אינדיאניות עם איפור חום על הפנים, ועכשיו שיש את האפשרות גם ללהק אותם לתפקידים בסרטים, וגם לתת להם פרסים, יש איזשהו אינטרס הוליוודי, לעשות את זה, וצריך להגיד את האמת, שלילי גלדסטון באמת נהדרת ברוצחי פרח הירח, ובמידה רבה היא הלב של הסרט, כלומר, סרט שהיה לי איתו, היה לי איתו המון בעיות, אחת הבעיות זה שלילי גלדסטון הייתה מבחינתי דמות קטנה מדי בסרט, והייתה צריכה להיות לדעתי דמות יותר משמעותית בסרט, לא רק כקורבן, אלא כדמות יותר פעילה שמספרת את הסיפור. אז יש פה עניין שאם אמה סטון תזכה, אז מיד יבוא הפרשנים ויגידו עוד פעם, אישה לבנה לוקחת את, שיש לה כבר אוסקר, לאמה סטון יש אוסקר, על ללה-לנד, לוקחת את הפרס משחקנית ילידית, אינדיאנית, והנה, הסיפור של אמריקה בנאצ'ל. כלומר, האם, עכשיו מצד שני, לדעתי, ואני חושב שלא רק לדעתי, לאמה סטון מגיע. שוב, אני לא ממעריצי מסכנים שכאלה, אבל אני לא יכול להתעלם ממה שאמה סטון עשה בסרט הזה. היא קופצת ראש, או היא הולכת על חבל דק בלי רשת מתחת, או קופצת ראש ממקפצה לבריכה מאוד קטנה ורדודה, ומצליחה לצאת מזה בחיים. תפקיד אמיץ, תפקיד שהוא גם קומי וגם טרגי וגם מקאברי, ואיכשהו היא עושה את זה מאוד יפה, בסרט שהיא שותפה גם לפיתוח ולהמצאה שלו. אם היינו בוחנים את זה רק על סמך משחק, אז אמה סטון, כמו שהיה בבפטה, הייתה זוכה. עכשיו שימו לב, מה שאמרתי מקודם על זה שהאוסקרים נפתחו אל העולם, שקרוב ל-10,000 מצביעים לא רק באמריקה, אז הנרטיב הזה של לוודא שיש איזשהו סוג של איזון בין או איזשהו סוג של תיקון היסטורי, הוא נרטיב מאוד אמריקאי, והוא לאו דווקא נרטיב בינלאומי, ושוב לראיה הבפטה, שלא שיחקו את המשחק של רוצחי פרח הירח. אז כל מצביעי הבפטה שהם גם מצביעי אוסקרים, והם לא מעטים, כמות נכבדת מאוד של חברי האקדמיה ומצביעי אוסקר נמצאים באנגליה ובלונדון, אז הם כבר נמצאים כנראה באופוזיציה. ובשאר העולם שבו אולי באמת בוחנים לא על פי לאיזה מוצא אתני מגיע השנה, אלא מי באמת הייתה השחקנית הכי טובה. ולכן, כדי לחמוק מהדבר הזה, יכול להיות שפה צריך לשים לב לסנדרה הולר, או הילר, שמשחקת בתפקיד הראשי של אנטומיה של נפילה. סנדרה הולר מככבת בתפקידים הנשיים הראשיים בשניים מהסרטים שמועמדים לאוסקר לסרט הטוב ביותר. זה מדהים שהיא בתפקיד הראשי בשני סרטים שונים, גם אנטומיה של נפילה הצרפתי, וגם באזור העניין הבריטי-פולני. שחקנית גרמניה, ומשחקת בשני הסרטים האלה. כלומר, אני חושב שמגיע פרס אוסקר קודם כל לסוכן או לסוכנת שלה, מי ממיין לה את הפרויקטים וממליץ לה מה לעשות, קלה השנה בול, שני סרטים שמועמדים לאוסקר, שני סרטים שהם גם שניהם זכו בפרסים הגדולים בפסטיבל קאן. אנטומיה של נפילה זכה בדקל הזהב, ואזור העניין זכה בגרנד פרי, בפרס השני בחשיבותו, והיא במרכז שני הסרטים האלה, וגם בדמויות אחרות. צנדרה אולר אנחנו מכירים מטוני ארדמן, הייתה בתפקיד הראשי שם, וראינו אותה בהרבה סרטים גרמנים, אבל טוני ארדמן שם אותה במרכז, היא הייתה טוני ארדמן, והפך אותה לשם מבוקש בסצנת הפסטיבלים, והנה עכשיו מגיע גם לקהל האמריקאי של האוסקרים. עכשיו, אני באמת חושב שאנטומיה של נפילה הוא סרט מפתיע מכמה שהוא טוב, סרט שבאתי אליו בלי ציפיות, לא יודעתי למה אני הולך לראות, ולפת אותי, ולכן אני חושב שהאנטומיה של נפילה יכול להיות ההפתעה של האוסקרים. השנה. אני לא חושב שהוא יזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, זה קצת מופרך, אבל שחקנית, ככה לחמוק מהנושא הענפית הזה של אמא סטון מול לילי גלדסטון, אבן באבן, אז סנדרה הולר זה יהיה פתרון ראוי להכריע ביניהם, וגם תסריט מקורי. אני חושב שגם בתסריט מקורי יש לנו קטגוריה צמודה וצפופה, ושם הייתי מאמר שלאנטומיה של נפילה יש סיכוי לזכות. שימו לב לקטגוריות התסריט המקורי, אנטומיה של נפילה שנכתב על ידי ג'וסטין טריה וארתור הררי, נשארים לחג שכתב דיוויד המינגסון, מאסטרו שנכתב על ידי ברדלי קופר וג'וש סינגר, מי דיסמבר, הצצה ליחסים שנכתב על ידי סמי בירץ', וחיים שלמים שנכתב על ידי סלין סונג. מה שמעניין בקטגוריה הזאת, זה שיש פה שלושה תסריטי ביקורים, מבין החמישה. שלושה תסריטים, שזה התסריט הראשון שהכותבים האלה כתבו לקולנוע. לא בחיים, דיוויד דמינגסון כתב הרבה תסריטים לטלוויזיה, אבל זה סרט הקולנוע הראשון שהוא כותב. דיוויד דמינגסון, סמי בירץ' וסלין סונג, שלושתם כתבו תסריטים לקולנוע לפני זה, ושלושתם מועמדים לאוסקר על התסריט הראשון שלהם, שמופק בכל אופן, יכול להיות שהם כתבו, אבל זה הראשון שמגיע אל המסך. אז זאת תהיה תחרות מעניינת, ואני חושב שאני אותו משל נפילה יזכה פה. בואו נעבור לתסריט מעובד. מעשייה אמריקאית, American Fiction, שכתב קור ג'פרסון, ברבי, שכתבו גרטה גרוויג ונועה באומבך. שאני לא יודע מעובד ממה, מעובד מבובה? לא ברור. אופנהיימר, שנכתב על ידי כריסטופר נולן, מעובד מהספר פרומטאוס אמריקאי. מסכנים שכאלה שכתב טוני מקנמרה, ואזור העניין שכתב ג'ונתן גלייזר. כאן, אני חושב שרוב הסיכויים שמי שיזכה זה קור ג'פסון על מעשייה אמריקאית. אני לא חושב שמגיע לו, אבל בדרך אל האוסקרים הוא זה שבאמת זוכה בפרסים המקדימים, ויש באמת תסריט, דיברנו על זה לפני שבועיים על הסרט הזה. יש בו רעיון מאוד יפה שלא נפטר טוב, אבל הרעיון עצמו הוא מקסים. אז דעתי זה מה שיקרה. הנקודה הנוספת שבשתי הקטגוריות האלה, מה שהזכרנו, זה שאת ברבי כתבו גרטה גרוויג ונועה באומבך, ואת אנטומיה של נפילה כתבו ג'וסטין טריה וארתור הררי. אלה ואלה בני זוג שכתבו ביחד, בעל ואישה, בן ובת זוג, וזה מעניין, כי אחד הדברים שמאפיינים את השנה הזאת, זה שפתאום בני זוג נשואים עושים ביחד סרטים, או כתסרטים, או כיוצרים שותפים, המקום שבו אנחנו נראה את זה, זה אם באמת אופנהיימר יזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, מי שיקבלו את הפרסים, זה הזוג בעל והאישה, כריסטופר נולן ואשתו, אמה תומאס, המפיקה של, של סרטיו. זה מרתק, וגרטה גרוויג, ונועה במבך, וג'סטין טריה, וארתור הררי, ומי עוד? כן, אלה באוסקרים. אבל אם מסתכלים סביבנו כרגע, אז אפשר להוסיף את זה כרגע, לא דיברנו על הסרט הזה, עכשיו בבתי הקולנוע יש את סאי בובה, את Drive Away Dolls, שיצרו ביחד, כתבו ביחד והפיקו ביחד איתן כהן עם אשתו טרישה קוק, וחולית 2, לא הזכרנו את זה בתוכנית שבוע שעבר, אבל אבל דני וילנב עבד על הסרט הזה יחד עם זוגתו לפואנט, איך קוראים לה? שהיא גם הייתה סקנד יוניט דירקטור, אז יש פתאום טרנד? לא יודע. טניה לפואנט היא בדוגו, והיא גם שותפה להפקה וגם סקנד יוניט דירקטור של, של חולית 2, אז אז יש פה משהו, פתאום בני זוג עובדים על סרטים ביחד. לפני כמה חודשים בקיץ, כשברבי כמעט יצא, אז הדבר הראשון ששמענו ממנו היה את שיר הנושא, לא שיר הנושא, אחד השירים מתוכו של דואה ליפה, ואמרתי, קבלו את המועמדת לאוסקר דואה ליפה, והייתי בטוח שהסרט, השיר הזה בוודאי יהיה מועמד לאוסקר. והפוך לאיזושהי תופעה, כמו ג'סטין טימברלייק בטרולים, או ההפי מגנוב על הירח, הייתי חושבתי שזה יהיה השואוסטופר של האוסקרים, שדואה ליפה תשאיר את, את השיר הזה, וכל האולם ירקוד. וטעיתי. השיר אפילו לא מועמד. אז אני רוצה לתקן את המועמדויות המשונות של האוסקרים לפרס השיר הטוב ביותר, ועוד רגע נדבר על מי כן מועמד, ולחגוג את השיר שהכי שימח אותי מתוך הפסקול של ברבי. זה לא שיר שהייתי שומע בעצמי ברדיו, אבל בקולנוע הוא משמח אותי נורא. דואה ליפה, מתוך שיר שלא היינו גן באוסקרים. עוד רק לדבר על, על השירים האחרים, ומי יזכה כנראה בפרס השיר הטוב ביותר. עוד כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, מה שלא אמרתי בקשר לסנדרה הולר, שיכולה להפתיע בפרס השחקנית, בגלל שהיא הייתה בשני סרטים, ומועמדת על סרט אחד, אני חושב שזה אחד הדברים שיגרום לאנשים לדרבן, להידרבן, להצביע עבורה, כי בשני סרטים כל כך משמעותיים וכל כך בולטים, שיזכו בפרסים, גם אזור העניין וגם האנטומיה של נפילה, לכן נגיד, וואו, זה שחקנים מדהימה, לא ראינו אותה לפני זה, לא מכירים אותה, והנה בשני סרטים, מועמדת על אחד מהם, אז תקבל את הפרס. מישהו שיכול גם ליהנות מהדבר הזה, הוא רודריגו פריאטו, הוא מועמד לאוסקר על הצילום, צלם מקסיקני, מועמד לאוסקר על הצילום של, של רוצחי פרח הירח של מרטין סקורסזי, הוא צילם את כל הסרטים האחרונים של סקורסזי, כבר היה מועמד לשלושה מהם לאוסקר, על השתיקה, על האירי, ועכשיו על רוצחי פרח הירח, התחיל את דרכו מי שהביא אותו לאמריקה, זה אלחנדרו גונסאלס איניאריטו, שהוא התחיל את דרכו בתור הצלם שלו, עד שאיניאריטו עבר לידיים של צ'יבו, של עמנואל לובצקי, ואם אני זוכר נכון, זה מועמדות רביעית שלו לאוסקר, המועמדות הראשונה שלו לאוסקר הייתה על הר ברוקבק. והוא צילם השנה לא רק את רוצחי פרח הירח, אלא גם את ברבי. וגם זה מישהו שיכולים להגיד, אוקיי, על ברבי הוא לא מועמד לאוסקר, אבל אוקיי, צילמת שניים, הסרטים הכי משמעותיים השנה, אחד מאוד קליל ואחד מאוד מאוד רציני, כך אוסקר. אז יכול מאוד להיות ששני הסרטים האלה, והמועמדות היחידה, התקבצו שניהם לפרס אוסקר אחד. מי שכרגע מוביל בתחרות בדרך, זה הויט ון הויטמה, הצלם של אופנהיימר, שבינתיים זוכה בפרסים ומוביל בהימורים, ושוב, צילם בפילם 65 מילימטר, באיימקס, הישג טכני, שוב, אני נורא אוהב את הדברים של כריסטופר נולן עושה, ואני אשמח לכל פרס שהסרט יזכה, דווקא צילום מבין כל הדברים שיש באופנהיימר, אני לא חושב שזה הפרס שהכי מתאים לו, אבל אחד הדברים שאנחנו לומדים מהמועמדים, זה שאם צילמתם השנה עם מעברים בין שחור לבן ולצבע, יש סיכוי שתהיו מועמדים, אז גם אופנהיימר היה כזה, גם מסכנים שכאלה הוא כזה, גם האסטרו הוא כזה, גם רוצחי פרח הירח, יש לו כזה מין פרולוג בשחור לבן, ומה עוד היה שעבר מצבע ושחור לבן, אזור העניין הוא גם, יש בו קטעים בצבע וקטעים בשחור לבן, נכון? מה פספסתי? כלומר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה מתוך עשרת הסרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, הם סרטים שיש בהם סצנות בצבע ויש בהם סצנות בשחור לבן, לבטא מעברי זמן ומעברי, לא יודע, מעברי תודה. גם זה מעניין. אז מה קורה בקטגוריית השיר הטוב ביותר? בואו נפתח את רשימת המועמדים, כי את השיר, כמו בסרטים קצרים, סרטי אנימציה קצרים, סרטי תודה קצרים, את זה בוחרת ועדה, זה לא, רק הכלל המצביעים בוחרים את המנצח, אבל את המועמדים בוחרת ועדה ממיינת, והם עשו השנה עבודה מאוד מאוד משונה. קודם כל, שמו את זה. זה שיר שמועמד לאוסקר לשיר הטוב, שיר המקורי הטוב ביותר, כלומר שיר מקורי זה אומר ששיר שנכתב עבור הסרט עצמו. טוב, קל לנחש שזה מתוך רוצחי פרח הירח, מי שכתב את המוזיקה ואת המילים, הוא היוצר האינדיאני סקוט ג'ורג', וזה מבוצע על ידי The Osage Tribal Singers. מה קהילת שבט ה-Osage? ובתוך טקס שמח ומלא צופים של יעל אופנהיימר וברבי, בגלל שיש נציגות לכל השירים המועמדים, אז יהיה קטע שבו מקהילת שבט אוסייג' יבוא לבצע את השיר שלהם שמועמד לאוסקר. אוי, משונה. ובאופן עוד יותר משונה, עוד פעם שיר שכתבה דיין וורן מועמד, זה המועמדות ה-15 של דיין וורן, היא עוד לא, מעולם לא זכתה, היא כותבת שירים, היא כתבה את השיר מתוך סרט שאולי, כנראה לא ראיתם, שנקרא Flaming Hot, הסרט על איך המציאו את הדוריטוס, הדוריטוס החריף, זה נמצא בדיסני פלוס, ויש שם שיר היום ונורא, שנקרא The Fire Inside, שמבצעת בקי ג'י, זה מועמד לאוסקר. לא יודע. היו השירים הרבה יותר. דואה ליפה. למה דואה ליפה לא המועמדת ובקי ג'י, כן? לא, בקי ג'י לא, אבל דיין וורן, כן. אני באמת, באמת לא מבין את זה. השיר שהכי כיפי מבין אלה שכן מועמדים, שיבוצע לבמה בביצועו של ריין גוסלינג, סצנה נהדרת בסרט בברבי. בחרתי בו כאחד הסצנות הכי טובות של השנה. ואמרתי, אם כל הסרט היה עשוי כמו הסצנה הזאת, אז הייתי אוהב את הסרט הרבה יותר. סצנה של מיוזיקל ממש, I'm Just Ken. Seem to matter what I do, I'm always number two. No one knows how hard I tried, oh, oh, I have feet. אז יהיה קטע מאוד כיפי ומאוד מצחיק ומשעשע וסוחף. על האלבמת האוסקרים, זה הרגע, מן הסתם הווידאו הוויראלי, שיופץ וישותף בבוקר שאחרי את ריין גוסלינג, ושאר הקנים מבצעים את I'm Just Ken. אחד השירים היותר מעניינים, שכן מועמדים, ושזה, פה צריך לתת להם את ה... קרדיט לכן מי שבחרו את זה, שיר שכתב ומבצע ג'ון בטיסט מתוך סרט הודי עליו ועל אשתו שנקרא American Symphony, נמצא בנטפליקס, תוכלו לראות אותו. רבים חשבו שהסרט יהיה, לא רק יהיה מועמד לאוסקר, אלא יזכה באוסקר, ממש אמרו עליו, הוא בכלל לא מועמד. אז המועמדות היחידה לג'ון בטיסט ולסרט התהודי עליו זה בשיר It Never Went Away, מתוך סרט תהודי, וזה נשמע עכשיו.
That's what we were meant for. I need you. going to change. It never went away. Oh, every time I see your face.
ג'ון בטיסט, מתוך פסקול הסרט עליו ועל אשתו, American Symphony, עכשיו בנטפליקס, זה רגע יפה באוסקר, אבל באמת יש תחושה שחברי הוועדה שמסדרת את, את המועמדויות לפרס השיר מעדיפים, מעדיפים בלדות, ולכן כנראה שהשיר, השיר שיזכה, הוא יהיה גם מתוך, הוא יהיה מתוך ברבי של בילי אייליש, זכה כבר בגרמי.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive.
ואם זה יקרה, אז זה היה אוסקר השני של בילי אייליש ואחיה פיניאס, שכבר זכו באוסקר על שיר ג'יימס בונד שהם כתבו. מי שעשוי לזכות גם באוסקר, אני לא בטוח איך זה הולך מבחינת המועמדים והקרדיטים, אבל מי ששותף להפקה וללחן של השיר הזה, מי שהלחין את הפסקול, מרק רונסון, עם שותפו אנדרו וייט, אז יכול להיות שהם גם יקבלו אוסקר, צריך לבדוק אם הם ברשימת המועמדים. מרק רונסון נשוי לבת של מריל סטריפ, כלומר שהוא רגיל לראות אוסקרים מולו. ועד כאן פריוויו אוסקרים. בלילה שבין ראשון לשני, בישודר בשידור חי ב-YES, לייב בלוג כרגיל אצלי בסינמסקופ, נקום בלילה, זה שעה יותר מוקדם השנה יהיה, אז שימו לב לזה, וכן, יהיה הרבה מאוד ברבי כדי להביא קהל לטקס השנה. ואנחנו נתראה פה, נשתמע פה, בשבוע הבא.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווה.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, baby.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.